ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף חף א'. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לאן נלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה חמש שורות מראש העמוד. המשנה: תמורת הבכור והמעשר, ולדן ולד ולדן עד סוף העולם, הרי אלו כבכור וכמעשר, ויאכלו במומן לבעלים. רש"י כותב: הרי אלו כבכור ומעשר לכל קדושת בכור ומעשר, שלא ימחו בקליז לאחר שנפל בהם מום ונפדו. ממשיך המשנה, מה בין בכור מעשר לבין כל הקודשים? שכל הקודשים נמכרים באטליז, אנחנו כמובן, כמו שרש"י הסביר, אחרי שנפל בהם מום, אני לא יכול להקריב אותם על המזבח, אז הבעל מום הזה של שאר הקודשים נמכרים באטליז ונשחטים באטליז ונשקלים בליטרה. חוץ מן הבכור והמעשר, כלומר, אותם לא מוכרים ביטליז, לא נשחטים ביטליז, ולא שוקלים אותם במשקל. ועוד, ויש להן פדיון ולתמורותיהן פדיון, זאת אומרת, שאר הקודשים כך הדין, שאם נפל בהם מום אפשר לבדות אותם, וכמו כן בתמורה, חוץ מן הבכור ומעשר. ובאים מחוץ על הארץ, חוץ מן הבכור והמעשר. מה נוגע להם, לבכור מעשר, בנוגע לחוץ לארץ? אם באו תמימים, יקרבו. ואם בעלי מומין, יאכלו במומן לבעלים. רש"י כותב, חוץ מן הבכור והמעשר, שאין באין לכתחילה מחוץ לארץ כשאר כל הקודשים. אמר רבי שמעון, מה הטעם? שהבכור והמעשר יש להם פרנסה ממקומן, ושאר כל הקודשים, אף על פי שנולד בהם מום, הרי אלו בקדושתן. אנחנו נסתכל ביחד ברבינו גרשום לקראת סוף שורות הקצרות, ואמר רבי שמעון, מה הטעם? בכור מעשר אין באין מחוץ לארץ לכתחילה, מפני שבכור מעשר יש להם פרנסה במקומן, שיכול לפרנסן בחוץ לארץ עד שעה שיפול בהם מום, מום קבורה, ולאפר כשיפול בהם מום יכול לאוכלן בלא פדיון. היו כך, אין צריך להעלותן. ושאר כל הקודשים אין להם פרנסה בחוץ על הארץ שיהיו ניתרין לאלתר כשיבוא בהם מום ולא פדיון, אלא צריכים פדיון. הלכך הן בקדושתן וחמירי מבכור ומעשר, הלכך באין מחוץ על הארץ. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אני רוצה להפיר נקודה. בתחילת המשנה קראנו על תמורת הבכור מעשר, ובמשנה כתוב שהם התמורה וכולי, הם כבכור וכמעשר. ואז המשנה שואלת, מה בין בכור מעשר לבין כל הקודשים? יש להבהיר שבניגוד לתמורת שאר כל הקודשים שמקריבים אותם על המזבח, תמורת בכור מעשר אינם קריבים על גבי המזבח. אבל יש צורך, אם אדם עשה תמורה מבכור מעשר, יש צורך להמתין עד שיפול בהם מום. וכן כתוב כאן במשנה, הרי אלו כבכור כמעשר ויאכלו במומן לבעלים. אבל אני רוצה שוב פעם רק לחזור ולהגיש, לא מפני שלפני שיפה בהמום אפשר להקריב תמועת בכל ומעשר, כי זה אינו כך, אלא תמועת בכל מעשר אינם קריבים כלל על המזבח. בגמרא שלנו, הגמרות המסומנות, השס עוזר, אתם רואים מעוינים וגם מספרים מורמאים אחד ועוד מספר שורות מספר שתיים. ממול בשוליים כתב מתחת הכותרת נושא סלש מבנה שני לשונות בשאלה האם חייב משום איסור הטלת מום בקודשים. יש איסור לגרום מום בקורבן. אחד, מי שמטיל מום בתמועת בכל מעשר, האם האיסור להטיל מום שייך במקרה כזה שאדם מטיל מום בתמורת בכל מעשר? שתיים, מי שמטיל מום בתשיעי של מעשר. מה זה תשיעי של מעשר? מעשר בהמה, כידוע, לוקחים את הנולדים באותו שנה ומעבירים אותם דרך פתח צר ומונים אותם 1, 2, 3 ואומרים אחרי שמגיעים למשפר 9, 10 והוא העשירי קודש, הוא מעשר בהמה ומקריבים אותו כקורבן. אבל אם אדם מתבלבל והוא קורא לתשיעי, לבהמה התשיעי הוא קורא לו עשירי, ולעשירי הוא קורא תשיעי, ולאחד עשר הוא קורא עשירי. כאן מתחיל בלבול נגיד, וגם קדושה. אומנם קדושה שונה על הבהמות האלו, אבל הבהמה התשיעי והבהמה העשירי והבהמה האחד עשרה שציינו עכשיו נוחת עליהם קדושה. כפי שאמרתי, לא אותו דבר על כל אחד מהם, אבל הבהמה שקראתי לו שיצא במקום תשיעי וקראתי לו עשירי, יש בו כעת קדושה. אני אגיד גם לא שמקריבים אותו על המזבח, אבל קדושה כן יש בו. עכשיו הגמרא. אמר רבה בר רב עוזה בעון במרבה, אנחנו שאלנו בארץ ישראל, המתיר מום בתמועת בכור ומעשר מהו? אדם העמיד בהימת חולין על יד בכור או מעשר ואמר הרי זו כזו, מי אמרינן כיוון דלא קריבן, מאחר שתמועת בכור מעשר לא מקריבים אותם על המזבח לא מחייב, אין מלכות משום איסור הטלת מום, או דלמה כיוון דקשו, אנחנו אמרנו שקדושה כן חל, אמרנו עד כדי כך שאי אפשר לאכול אותם עד שנופל בהם מום, מחייב. אז יש חיוב מי שמטיל בהם מום. אמר לאביי, אביי פונה לרב אבא בר רב עזה ושואל אותו, ותיבאי לך המטיל מום בתשיעי של מעשר, היית יכול לשאול שאלה כזה, מי שמטיל מום בתשיעי של מעשר, אדם שקרא לתשיעי עשירי, אמרנו שהוא קדוש אבל אינו קרב, כמו המקרה של תמועת בכור, קדוש ואינו קרב, אלא מה ישנה תשיעי דלא כמה בעיה לך? למה לא שאלת על המקרה הזה? דרחמנה מעטי, עשירי, הפסוק ממעטת התשיעי מהאיסור הזה, להוציא התשיעי, זאת אומרת למעט התשיעי שאלו חל בו האיסור של הטלת מום. רש"י כותב להוציא את התשיעי שלא יקרב, וכיוון אינו קרב, פשיט עלן, זה לא מחייב המטיל בו מום. אז כמו שראינו שהתורה ממעטת הבהמה הזאת, אותו תשיעי שקראתו לו עשירי, בכך שרק העשירי האמיתי קרב ולא התשיעי, וממילא מאחר שהוא לא קרב לא חייב מי שמטיל בו מום, למרות שהוא קדוש, החינמי גם בעניין תמועת בכור, רחמנה מעטינו לא תבדה כי קודש הם, כך הפסוק אצל המעשר בהמה למען הדיוק, הפסוק הזה שקראנו לא תבדה קודשם במדבר פרק י"ח פסוק י"ז נאמר בבחור, אבל מעשר בהם הנלמד דרך גזירה שווה עברה מבחור. לכן הגמרא אומרת כאן הם קריבים, הבחור ומעשר בהם עצמם קריבים, ואין תמורתן קריבה. אז כמו שהיה לך ברור שיש לגבי תשיעי של מעשר שאין בו איסור הטלת מום, אז גם פה לא היה מקום לשאול, כי גם אצל תמורת בכל מעשר יש מיעוט, ולכן כמו שלא מקריבים אותם את התמורה של בכל מעשר, גם אין בהם איסור הטלת מום. רב נחמן בר יצחק מתני לאחי. אז אנחנו נראה כמעט אותו גמרא, רק נקודת הזינוק יהיה בעניין מה הדין במטיל מום בתשיעי של מעשר. אמר רב ברי דרב עזה בן במערבה, שאלנו בארץ ישראל מטיל מום בתשיעי של מעשר מהו? אמר לי אביי, ותיבאי לך, למה לא שאלת מתיר מום בתמורת בכור ומעשר? אלא מה ישנה תמורת בכור ומעשר דלא מביי לך? דרחמנה מעטינו, קודש הם קריבים ואין תמורתן קריבה, וממילא אין בהן איסור הטלת מום מאחר שהם עצמם אינם קריבים במזבח. תשיעי של מעשר נמי, לא היה מכון לשאול את השאלה מאותו בחינה. ברחמנה מעטי, העשירי, להוציא את התשיעי, שהתשיעי אמנם קודש חל עליו אבל לא מקריבים אותו, ומילא כמו שאין מקריבים אותו אין איסור הטלת מום באותו בהמה. ואם באו תמימים יקריבו, כך ראינו במשנה שאם באו מחוץ לארץ הבכור, אז אפשר להקריב אותו, אבל לא מביאים אותם לכתחילה. בואו נדגיש כעת שהמשנה סוברת שאם באו כן מקריבים אותם, ורמינו בן אנטיגנוס העלה בחורות מבבל, דהיינו חוץ לארץ, ולא קיבלו ממנו. לא כמו המשנה שיקרבו, פה לא קיבלו ממנו. אז איך ניישב את הסתירה? אמר רב חיסטה לא קשיא, רבי ישמעאל רבי עקיבא. תשימו לב, יש כעת מבנה מיוחד, תשובה ארוכה מאוד. הגמרא אמרה כעת שאין סתירה, יש שיטת רבי ישמעאל ויש שיטת רבי עקיבא. אנחנו צריכים לעבור הרבה חומר בגמרא עד שנכיר את השיטות רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כל אחד במקומו, כל אחד בדינו, מה שנקרא יישוב הסתירה בזה שאנחנו מעמידים משנתנו מול המקור שממנו הוגשה משנה ממסכת חלה, אחד כרבי ישמעאל ואחד כרבי עקיבא. אפשר לדלג לעמוד ב', כמעט באמצע עמוד או בערך באמצע עמוד, דיבור מתחיל ברש"י, אתה מעלה בכור וברייתא דלא קיבלו מבית אנטיגנוס רבי עקיבא היא, ומתניתין דיינו משנתנו רבי ישמעאל היא, דלא מייתר להי קרא להך דרשה, מאחר שרבי ישמעאל משתמש באותו פסוק שהשתמש בו רבי עקיבא לצורך אחר. אני מבין שאין כמעט הבנה במה שעשינו עכשיו, אבל רק לעשות סדר לדברים, מה שאנחנו אומרים הרבי עקיבא והרבי ישמעאל, אנחנו נבין אותו הרבה יותר טוב שנגיע לעמוד ב'. יש עוד כמה הערות עם א' בקשר למבנה הגמרא. אז קודם כל הנושא מיד שנפתח בו מיד זה עניין בחור שבא מחוץ לארץ. במהלך הגמרא אנחנו נראה שמשולש עם שפיץ מושחר, אנחנו נבליט שמות של שלושה תנאים שבאים בעקבות הפתיחה פה. רבי יוסי אומר שלושה דברים משום שלושה זקנים, זה מה שאנחנו נראה בברייתא פה, ונבליט את שלושת השמות האלו. וכתבנו פה במבנה שלושה זקנים שדנו בבחור ומעשר בהמה. אם נעשה סקירה מראש, נראה כאן רבי ישמעאל בעמוד ב', אנחנו נראה בערך 7-8 שורות מראש עמוד רבי עקיבא, ואחריו עוד 6 שורות בערך בן עזאי. כפי שאמרנו, כולם מתייחסים לנושא של בחור ומעשר בהמה. יש לציין שבעוד כמה שורות אנחנו ניכנס לנושא שכתבנו גם בשוליים, האם מעלים מעשר בשני מתבואה בזמן הזה ויוכלנו בירושלים. בהמשך הגמרא נראה שימוש בצורת כתר, אנחנו כתבנו גם זה תחת הכותרת מבנה, הבלטנו את המילים בחור והמילה ביקורים, ניסיונות לדון מהם לדין מעשר שני. ועוד סימון שלדעתי מאוד חשוב בסוגיה הבאה, פסק כפול, הוא מדגיש פסוק זה נדרש 4 פעמים. אנחנו נראה, אז גם כאן ראוי לעשות מין סקירה. אתם רואים פה בשורות הרחבות פס כפוף, ואחת לפני השם לוקח המסר דרגן לך ותירושך ויצורך ובחורות וקרחה וצונך, ואנחנו נראה אותו סימון בעמוד ב' עוד 3 פעמים. עוד נושא שניגע בו בהמשך, גם זה מופיע אצלנו בשוליים, קדושה ראשונה, היא קדשה רק לשעתה או גם לעתיד לבוא. זאת אומרת, הקדושה שהתקדשה ארץ ישראל בזמן יהושע וכיבוש ארץ ישראל, האם הקדושה הזאת נשארה גם אחר החורבן או לא? היא הייתה רק לשעתה, אבל לא קדושה קבועה, פרמננטי, גם אחר החורבן. עכשיו הגמרא. אמרנו שהיישוב של הסתירה אם נקריב בחור שבא מחוץ לארץ כן או לא, אין סתירה משנתנו, בניגוד למשנה במסכת חלה, פשוט שתי דעות תנאים, אחד רבי ישמעאל ואחד רבי עקיבא. ורשי שראינו בעמוד ב' מציין שהמקור שלא קיבלו מבית אנטיגנוס זה אליבא דרבי עקיבא, והמשנה שלנו שאומרת שאם הביאו הבחור מחוץ לארץ מקריבים, זה אליבא דרבי ישמעאל. הגמרא דתניא, רבי יוסי אומר שלושה דברים משום שלושה זקנים. רבי שמואל אומר, והוא הראשון, כפי שאמרנו, יש רבי עקיבא בהמשך ואחר כך בן עזאי. רבי שמואל אומר, יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה ויוכלנו בירושלים? כידוע, מעשר שני אחרי שמפרישים את התרומה ואת המעשר ראשון ללוי, מעשר שני עוד עשירית מהתבואה מפרישים בשנות האחד והשני הרביעי והחמישי של שנות השמיטה של המחזור השבע שנים מעלים את התבואה את הפירות האלו לירושלים או פודים אותם על כסף מעלים את הכסף וקונים מזון בירושלים האם הנוהג הזה תקף גם בזמן הזה אחרי החורבן ודין הוא מתוך סברה לוגיקה נסיק שלא לא מעלים את המעשר השני בזמן הזה לרחוב ירושלים ואיך מגיעים למסקנה כזאת בכל טעון הבאת מקום ומעשר טעון הבאת מקום כלומר להביא לירושלים לבית המקדש מה בכל הבכור כמובן זה בית המקדש שם שוחטים אותו ומקריבים אותו מזבח מעשר יש לו הבאת מקום לירושלים מה הבכור אינו נאכל אלא בפני הבית בפני כלומר בזמן בית המקדש אף מעשר אינו נאכל אלא בפני הבית כלומר ולא אחרי החורבן אז יש ללמוד מבכור לא אין ללמוד מבכור מה אם אמרת בבכור שכן תאום מתן דמים ואימורים לגבי מזבח תאמר במעשר דלא איך נלמד מעשר מבכור? הרי בכור יש לו תכונות שאין במעשר. בבכור יש צורך לזריקת הדם על המזבח והכתרת האימורים, האיבורים הפנימיים על המזבח. לא חן במעשר. בסדר, אז אני לא אלמד מבכור. אבל מה? אמרת, ביקורים טעונים הבאת מקום. ומעשר טעון הבאת מקום. ביקורים אותם פירות שבישלו ראשונים לוקחים אותם לבית המקדש שמים אותם על יד המזבח קוראים פרשה מן התורה פרשת מקרא ביקורים ונותנים את הביקורים לכהן אז זה בקיצור מה עושים עם הביקורים והם טעונים הבאת מקום כמו שתיארנו מביאים אותם בבית המקדש ומעשר טעון הבאת מקום להביא את המעשר לירושלים מה הביקורים אין נאכלים אלא בפני הבית אף מעשר אין נאכל אלא בפני הבית אז יש ללמוד מעשר מביקורים ובביקורים אין בעיה של מתן דם אין מתן דמים אין החוברות או העדיפות שהיה בבחור ביקורים בזה דומים למעשר אז ניתן ללמוד מעשר מביקורים הגמרא תוכל גם את זה מה לביקורים שכן טעונים הנחה יש מצווה מיוחדת שמניחים את הביקורים אצל המזבח תאמר במעשר דלא איך אפשר ללמוד מעשר ביקורים בזמן שמעשר אין לו המצווה המיוחדת הזאת אז יכול להיות שביקורים שיש לו מצווה הנחה אז הוא נוהג רק בזמן בית המקדש שמניחים את הביקורים על יד המזבח אז תלמוד לומר וכאן קורה משהו שהייתי קורא יוצא דופן בלימודים כאלו בדרך כלל חוזרים לבחור שאין לו מצוות הנחה ובכל זאת נוהגת רק בפני הבית ועושים צד השווה בין בחור לביקורים הגמרא לא עושה את זה כאן אלא מביאה פסוק עכשיו מה שהערנו עכשיו הגמרא עצמה תאיר את זה תלמוד לומר ואחרת לפני השם אלוקיך מעשר דגנך ותירושך וצריך ובחורות בקרונך וצונך בפסוק הזה רואים אזכור של מעשר ואזכור של בחורות הקיש מעשר לבחור יש הקש בין מעשר לבחור מה בחור אינו נאכל אלא בפני הבית אף מעשר אין נאכל אלא בפני הבית כאן הגמרא שואלת והייתי אומר אמנם אנחנו לא סימנו את הגמרא לעת הזאת שניתן לדלג מכאן להמשך המקור שמופיע בעמוד ב' אצל המשולש רבי עקיבא אומר ואז אתם תראו רבי עקיבא והוא משתמש בפסוק למטרה אחרת ושמה הגמרא שואלת רבי עקיבא מעלה את השאלה האם אדם אמור להעלות בכור מחוץ לארץ בזמן שבית המקדש קיים? והוא מביא את הפסוק שלנו, ואכלת לפני השם אלוקיך, והוא אומר שממקום שמעלים מעשר דגן אתה מעלה בכור, ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אי אתה מעלה בכור. ממילא מהפסוק הזה חד וחלק אין הקרבת בכור מחוץ לארץ. ומה ראינו שם ברש"י? שהברייתא, או המתנאים קוראים ברייתא, זה למשנה הארוכה הזאת שהביא, סליחה, מה שמובא פה במשנה שמסכת חלה בן אנטיגנוס שלא קיבלו, זה לפי רבי עקיבא, כי לפי הדרשה של רבי עקיבא מהפסוק הזה ואחרת לפני השם אלוקיך, נלמד שלא מעלים בכור מחוץ על הארץ, חד וחלק לא מקבלים. ממילא המשנה שאומרת שמקבלים זה לפי רבי ישמעאל, כי הפסוק שישמש בו רבי עקיבא למעט בכור מחוץ לארץ, רבי ישמעאל משתמש בו במה שראינו כאן ולא לעניין הלת בכור מחוץ לארץ, אלא ללמוד שמעשר שני אינו נוהג בזמן הזה. ובזה היישוב של הסתירה בין המשנה שלנו למשנה ממסכת חלה מבין אנטיגנוס שלא קיבלו את הבכור ממנו, אותו בכור מחוץ לארץ. במחשבה שנייה תוך כדי השיעור שלנו, אני רואה לנכון שבאמת להשתמש בסוגריים כדי לראות מיד את דרשת רבי עקיבא על הפסוק הזה שממנו הוא לומד שאין מביאים בכור כלל מחוץ לארץ, וממילא זה השיטה שראינו מהמשנה במסכת חלה, וממילא המשנה שלנו כשיטת רבי ישמעאל. עכשיו, מאחר שהקדמנו הקדמה ארוכה הזאת, אנחנו מוכנים ללמוד את הגמרא באופן ישיר בתוך מה שאנחנו המלצנו לשים כאן סוגריים. שואלת הגמרא השאלה שהעלינו מקודם, ולהדר דינה ולהיתי במה הצד, למה יש צורך להביא את הפסוק להכריע שאין מעשר שני נוהג בזמן הזה? היה אפשרות לעשות צעד השווה בין בכור וביקורים המשותף להם, שיש להם הבאת מקום ואינם נוהגים אלא בפני הבית, מעשר שני גם שיש עניין של הבאת מקום להביא אותו לירושלים אינו נוהג אלא בזמן בית המקדש ולא בזמן הזה. אז למה הגמרא לא עשתה את זה? אמר רבשי, רבשי עונה, דאיקה למימר, היה מקום להפריך את המכנה המשותף, הצד השווה הזה, ככה. מה להצד השווה שבהן? מה זה בהן? בכור וביקורים, שכן יש בהן, בכור וביקורים, צד מזבח. מה זאת אומרת? הבכור יש מתן דם ואימורים על המזבח, ביקורים יש דין הנחה עץ על המזבח. אז זה לא היה מספיק ליצור צד השווה כדי לפתור את השאלה לגבי מעשר שני, לכן המקור עבר לפסוק כדי להכריע את העניין. הגמרא רוצה לדעת, לתנא היה לא פשוט שבכור אינו נאכל אלא בזמן הבית, בזמן בית המקדש. מעשר שני לא היה לו ברור, היה לו ספק, הוא היה צריך לברר את זה. מה היה במחשבה, מה בראש של התנא שכך היה נראה לו הדברים, שלעניין בחור פשוט, לעניין מעשר שני, יש מקום לברר, בוא נגיד, ספק. רשי, בדיבור המתחיל, ומי כסבר, דפשיטה לי, דבחור אינו נאכל, ומעשר שני מספקה לי, וגבי אכילה בזמן הזה. וכאן הגמרא ממשיכה עם, עם בירור מה היה דעתו של התנא. אי כסבר קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. הקדושה שהייתה בזמן בית ראשון נשאר למרות החורבנות שהיו במשך השנים. לא שנה בחור ולא שנה מעשר, בני הבאה, הנה, עדיין קיים האפשרות, הדין להביא אותם ולאכול אותם, כי קדישה ראשונה, קדישה לשעתה וקדישה לעתיד לבוא. רשי כותב, וקדישה לעתיד לבוא, תרוויו בחור מעשר, בני הבאה, הנה, ויקריבו, והשתנה מקדישה היא ירושלים, להקריב וכו'. נחזור לגמרא. ואי כסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, אפילו בחור נמי טיבאי הלך, רשי על זה, והיא לא קדשה לעתיד לבוא, ואפילו הכי מספקה לי ממעשר, טיבאי לי נמי בחור, ומה יליף מעשר שני מבחור. שוב פעם, למה אין כאן שיווי משקל בין שניהם? הגמרא מתרצת, לעולם כסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, והכה במאי עסקינן פה שפשוט לתנא שבחור אינו נאכל, כגון שנזרק דמו של בחור בפני הבית וחרב הבית ועדיין בשרו קיים. אנחנו מדברים על מקרה מאוד ספציפי בזמן, הספיקו להקריב הבכור, ואנחנו מדברים בזמן חורבן בית המקדש, אז בדיוק לפני החורבן בעוד דור המזבח עומד במקומו, הספיקו לזרוק את דם הבכור, וזה אמור להכשיר את הבשר לאכילה. ומה, ומה קרה? וחרב הבית. ובאותו יום וגם במחרת הבכור נאכל, יש לך יומיים לאכול את הבשר הזה, כמו קורבן שלמים, ועדיין בשרו קיים. כיוון דאי איתי לדם לא בר זריקה הוא, עתי בשר ילף מדם, מאחר שבמצב הזה, שאם הדם היה קיים, אבל נחרב המזבח, אז אדם אינו בר זריקה, אין לאן לקיים זריקת אדם. אז כמו שאדם הוא נגיד בטל, אז בא הבשר ונלמד מדם. ממשיך הגמרא בעמוד ב', ועתי מעשר ויליף מבחור, מעשר שני, עכשיו נלמד אותו בהקש מבחור. כמו שבחור במצב הזה אינו נאכל, למרות שהבשר קיים, הוא אינו נאכל כי המזבח לא קיים, אז גם מעשר שני לא נאכל. לפני שנתקדם רמרה, אנחנו נחזור לסוף עמוד א', רשי, למטה, לעולם לא קדשה לעתיד לבוא. ודקשיא, מה ישנה בחור דפשיטא ליה, מה היה הסיבה לתנא לחשוב שהבחור בעניין בשר בחור פשוט שאינו נוהג בזמן הזה? בכי היי בחור עסקינן שנזרק דמו בפני הבית, בפני הכוונה בזמן שבית המקדש עדיין קיים, וחרב, ואז נחרב הבית, אבל הבשר היה עדיין שם, וילף בשר בשר מדם, דכי הכי דאי הוי דם אשתא לא היה נזרק, זה לא קדשה לעתיד לבוא. כי אנחנו אמרנו שהתנא בדעה שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא, בשר נמי לא יהיה אחי. אנחנו נחזור לגמרא בראש עמוד ב'. אתם יכולים לראות כעת בגמרות שלנו, השעס עוזר הגמרות המסומנות, עוד פעם סוגריים, הם סוגריים פנימיים. הסיבה לכך, אנחנו רוצים להראות שעד כאן עיקר התשובה לשאלה שראינו בסוף עמוד הקודם, ומי כסבר ומי היה פשיטה לתנה עניין הבחור ומספקלי עניין מעשר. ואז הסברנו שהיה מדובר בבחור שנזרק דמו בעודו המקדש קיים ואז נחרב, עדיין הבשר קיים וכו'. וכעת הגמרא רוצה לבחון האם ניתן ליצור, לבצע לימוד כזה שלומדים מעשר מדם בחור. ולמה יש איזושהי שאלה או בעיה בזה? כי יש כללי הוראה, כללי דרשה, ונראה שבלימוד כזה אנחנו עוברים על הכללים, וזה דורש הבנה והסבר איך עושים את זה. נמשיך בגמרא. ומי ילפינן קודש מהדדי? האם ניתן ללמוד כמו שעשינו עכשיו מעשר שני, שמסתכלים על זה כדבר קדוש ויש בזה באמת קדושה מסוימת, האם ניתן ללמוד קודש מקודש, כי למדנו דין מעשר שני מדם בחור? והאמר רבי יוחנן, כל התורה כולה למדים למד מן הלמד, חוץ מן הקודשים שאין למדים למד מן הלמד. נסביר. אם אני מסופק במה שאני רוצה לברר דין פלוני, דין על לגבי משהו, ואני יכול להגיע למסקנה דרך שרשרת, זאת אומרת אני אלמד ב' מ-א' וג' מ-ב', זה נקרא למד מן הלמד. כדי להגיע שוב פעם להבנה או מסקנה לגבי נושא ג', אז אני אלמד ג' מב', אבל ב' עצמו נלמד מא'. בכל התורה כולה לימוד כזה, נקרא לזה שרשרת, לגיטימי, אבל בתחום קודשים, ואנחנו דנים בנושאי בחור ודברים שקשורים לזריקת הדם, המזבח, זה תחום של קודשים. בתחום הקודשים זה לא לגיטימי, לא לומדים למד מן הלמד. כמובן אנחנו מציגים את את הסוגיה, את הדין הזה, זה בעצם סוגיה במסכת זבחים בפרק איזו מקומן, שם יש הרבה הרבה דוגמאות וכולי, אבל כאן אפשר להציג את זה באופן פשטני, כמו שאמרנו עכשיו. בתחום הקודשים לא לומדים לימוד שרשרת. אז הגמרא עונה, אין בעיה, מעשר חולין הוא. אמרנו מקודם שיש במעשר שני קדושה מסוימת, אבל לגבי קורבן שנשחד ונזרק דמו על המזבח, אפשר לומר באופן חד וחלק, מעשר שני חולין. ולכן אין לנו את המגבלה הזאת שאין למדים למד מן הלמד. טוב, הניחא למד יאמר בתר למד. אז לינן, כדי לבחון הנושא, אם אנחנו אומרים, האם אנחנו בנושא חולין או קודשים, יש מדמר שאומר תדגיש את הלמד, את התוצאה, את התחנה האחרונה. תחנה האחרונה כאן היה ללמוד דין לגבי מעשר שני, אז זה חולין. אז אין לי את המגבלה שאין למדים למד מן הלמד, אלא למד אמר באת מלמד. אז יש דעה שחולק ואומר, כדי לבחון האם אנחנו בתחום קודשים או חולין, יש להדגיש את נקודת הזינוק, המקור, המלמד, והמלמד כאן היה מה? היה בחור. מה יקלמי מה? אז אני כן בתחום הקודשים, אז איך ניתן להסיק מסקנה לגבי מעשר מבחור, וליתר דיוק מדם בחור. הייתי צריך לעבור תחנה מדם בחור לבשר בחור, מבשר בחור למעשר. זה לא לגיטימי לפי המדרמה הזה שבתא מלמד אז לינן. הגמרא עונה, בשר ודם חדה מילתא היא. ההתייחסות שלנו לבשר הוא אותו התייחסות כמו לדם. אז אין כאן שתי תחנות, אלא בשר ודם זה יחידה אחת, ומיחידה אחת אני יכול ללמוד מקודשים לחולין במקרה כזה, כי זה לא עניין של למד מן הלמד. עכשיו אנחנו ממשיכים באותו ברית ארוכה שרבי יוסי הביא שלושה דברים מפי שלושה זקנים, רבי עקיבא אומר, וכאן הנושא הוא הבאת בכור מחוץ לארץ. אחר כך נראה בן עזאי שהוא חלק מהברית הארוכה, אבל הוא כבר מעבר לצרכים שלנו בעניין יישוב הסתירה. הבן עזאי הוא יתייחס לאכילת מעשר בירושלים, מה שנקרא בכל הרואה, לאו דווקא בתוך החומות. רבי עקיבא אומר, יכול יעלה אדם בכור מחוץ לארץ, לארץ בזמן שבית המקדש קיים ויקריבנו? כאן אנחנו לא מדברים על בזמן הזה, גם בזמן שבית המקדש קיים, האם היה מצופה מבן אדם להעלות בכור בהמה לירושלים ולבית המקדש? תמיד לומר, ויכלת לפני השם אלוקיך מסר דגנך את ראשך ויצריך ובכורות בקרך וצונך. ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה בכור, וממקום שאתה מעלה מעשר דגן אי אתה מעלה בכור. וברור שאנחנו לא מעלים מעשר דגן מחוץ לארץ. זה אחד ממיני רבות של מצוות התלויות בארץ. זה מצווה שהמהות שלה היא מן הצומח מן האדמה, זה נקרא מצווה התלויה בארץ, ובכך היא נוהגת רק בארץ ישראל. אני לא נכנס כעת בעניין דרשות ופסוקים שמוכיחים את זה, רק שזה נקודת הנחה, נקודה ברורה. לא מפרישים מעשר שני מתבואה שצומחת באירופה. אז ממקום שאתה מביא מעשר דגן, במילים אחרות, מארץ ישראל, שם, משם אתה מעלה בכור בהמה. למרות שבכור בהמה אינה מצווה תלויה בארץ, אבל בגלל שהוא נמצא בתוך אותו פסוק, הוא קש למעשרות שכן נוהגים רק בארץ ישראל, גם בכור נוהג רק בארץ ישראל. וכמו שאמרנו כבר פעמיים, מכאן רואים ששיטת רבי עקיבא, בכור אינו בכלל מחוץ לארץ. זה תואם למקור שראינו בן אנטיגנוס הלה בכור מבבל ולא קיבלו ממנו. זהו, עליבא לרבי עקיבא. המשנה, וזה בגלל שרבי עקיבא דרש את הפסוק הזה, ואחת לפני השם הלקח וכו', לצורך הזה, למעט חוץ לארץ מבכור. רבי ישמעאל התייחס לאותו פסוק, אבל לא לשם כך. אז אם כן, אז לפי רבי ישמעאל הפסוק לא ממעט בכור מחוץ לארץ, ממילא זה הדעה שעומד מאחורי המשנה שלנו, ששם ראינו שאם הביאו בכור תמים מחוץ לארץ יקרבו. אנחנו חוזרים לגמרא, וכעת בן עזאי. בן עזאי אומר, יכול מעלה את מעשר שני ויוכלנו בכל הרואה. זאת אומרת, אדם שעומד בירושלים ומסתכל סביבו, כל האזור שהוא יכול לראות במו עיניים יהיה קשר לאכילת מעשר שני. אולי נקדים את הידוע שמעשר שני, מה שמקובל לגבי מעשר שני, שהוא נאכל בתוך חומות ירושלים. בן עזאי רוצה להרחיב את האפשרויות, הוא מעלה את זה כאופציה. רש"י כותב בכל הרואה, בכל מקום שיוכל לראותו העומד בירושלים. תוספות, יכול יעלה אדם מעשר שני ויוכלו וכו', ואם תאמר מה יסל כדאיתך שנאכל בכל הרואה, מאיפה בא הרעיון כזה בכלל? הלפני השם לוקח הכתיב בי לגבי מעשר שני כתוב לפני השם לוקח, וזה בירושלים. ויש לומר דומיה דשילו דאוכלים מעשר שני בכל הרואה, כידוע עמד בשילו משכן במשך 369 שנים, ולגבי שילו מעשר שני היה נאכל בכל הרואה. לא מדובר על מקום שהיה לו חומה, ואפילו אם היה חומה אין לו דיני חומה בתוך חומות שילו, אפילו אם היו, אני לא בטוח שהיו, אלא הדין הוא לגבי שילו בכל הרואה. מי שהיה עומד באזור והיה יכול לראות את משכן שילו, הוא שם, הוא יכול לאכול מעשר שני. ולכן מאחר שהיה תקדים כזה של בכל הרואה שהיה תקף בשילו, אולי אותו דין לגבי ירושלים. ממשיך הגמרא, ודין הוא שהסברה אומר שאינו נאכל בכל הרואה. מה, איך הסברה עובדת? בכל טעון הבאת מקום ומעשר טעון הבאת מקום. מה בכל אינו נאכל אלא לפנין מן החומה? כי קודשים קורבנות הם נפסלים ביוצא, אם הם יוצאים מהחומה הם נפסלים. אף מעשר אינו נאכל לפנים מן החומה. מה לבחור? אבל מצד שני אתה לא יכול ללמוד מבחור, שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. תאמר במעשר דלו, אז האם מעשר יהיה מוגבל כמו בחור, מאחר שלמעשר אין מתן דמים ואימורים לגבי מזבח? תלמוד לומר, ואחד לפני השם אלוקיך מעשר דגנחיו דירושך ויצריך ובחורו בקורך וצונך. מקיש מעשר לבחור, מה בחור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה? אף מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה, ולא בכל הרואה. שואל הגמרא איזו נקודה שאנחנו נראה עוד מעט, נגענו בו כבר בזה שלמדנו את התוספות. מי קשיא לי דקמר יכול, מה היה הווה אמינא של התנא שמעשר שני כן יהיה בכל הרואה? תשובה, אנחנו מסבירים כאן הווה אמינא כמו שראינו מקודם בתוספות. אמרת הועילו תנן אין בין שילו לירושלים. מסכת מגילה יש משנה שאומרת אין בין שילו לירושלים אלא שבשילו אוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל הרואה, זה היה הדין בשילו, ובירושלים לפנים מן החומה. אני הייתי מוסיף לעניות דעתי מה שכתוב לפנים מן החומה, התנה ההווה אמינא זה שזה שייך בקודשים קלים. ממשיך המשנה שם, וכאן וכאן קודשי קודשים, בין אם מדובר בשילו בין אם מדובר בירושלים, לפנים מן הקלעים, היו צריך להיות בתוך העזרה, שם זה עזרת המשכן, בירושלים בתוך העזרה של בית המקדש. לגבי קודשים, קודשי קודשים כמו קורבן חטאת, קורבן אשם ועוד. אז מהו דתימה? בירושלים ליתי מעשר שני בכל הרואה, כמו בשילו, אולי גם בירושלים לגבי מעשר שני הוא יהיה בכל הרואה. לכן כדי שיהיה מקום להעלות את זה כמה מן, אני הוספתי שמה שכתוב בירושלים לפמין החומה, אולי זה היה רק לגבי קודשים קלים, זה ברור, אבל לגבי מעשר שני יש אולי מקום לחשוב אחרת. כמה שמלן, זה הפסוק שהכריע שגם מעשר אינו נאכל אלא לפנים מן החומה. ולמסקנה באמת מה שכתוב במסכת המשנה במגילה ובירושלים לפנים מן החומה שייך גם לגבי מעשר שני. אם נסתכל ברש"י, דיבור מתחיל ובירושלים לפנים מן החומה וקשיה לי, הקושי שהיה לבן עזאי, בשלום הקודשים קלים באו מתן דם אלא מעשר להתעכל לתחיל בכל הרואה. ולכן כמו שלמדנו הפסוק מכריע שאין אפשרות לכל הרואה גם לגבי מעשר שני. אחרים אומרים יכול יהיה בכל שעברה שנתו כפסולי המוקדשים ויפסל. אנחנו מצפים שאדם שנולד לא בכל בעדרו שהוא יביא תוך שנה הבכל ויקריב אותו, ייתן אותו לכהן ויקריב אותו, ולא להמתין עד כעבור השנה. ואם עבר שנה, האם זה יהפוך את הבכור הזה להיות כמו פסולי המוקדשים ויפסל מהקרבה? התשובה לכך, תלמוד לומר, אותו פסוק שדרשנו כבר כמה פעמים, מעשר דגנך ותירושך ויצריך, וכתוב ובחורות בקרחה וצונך. מקיש בכור למעשר, מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה, אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה. כמו שאדם שהפריש בשנה מסוימת את המעשר שלו, זה לא נפסל, המעשר לא נפסל מלהביא אותו בשנה הבאה לירושלים, אם מדובר במעשר שני, אינה נפסלת משנה לחברתה. במאמר מוסגר, יש דינים של ביעור מעשרות בשנה רביעית ובשנה שביעית, אבל זה משהו אחר, אנחנו מדברים פשוט משנה לחברתה. אז כמו שמעשרות אינם נפסלים משנה לחברתה, גם בכל אינו נפסל משנה לחברתה. שואלת הגמרא ולרבנן דמפקי להו לפסוק הזה לתאמה הכין, הרינו כבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא, בן עזאי, שהשתמשו באותו פסוק לדינים שלהם, משנה לחברתה מנהלו, מניין להם שבכל אינו נפסל משנה לחברתה? תשובה נפקה להו, מלפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. לימד על הבכור שאינו נפסל משנה לחברתה. המשפט הזה, המילים האלה, שנה בשנה, רש"י כותב שתי שנים במשמע. רק נדגיש שמדובר פה בפסוק מלפני השם, פסוק שכתוב בניין בכור, נמצא בדברים פרק ט"ו, פסוק חף. ולאחרים, לפני השם אלוקיך, תאכלנו שנה בשנה, מי דרשי בי? הרי השיטה הזאת של אחרים למדו שבכור אינו נפסל משנה לחברתה מהפסוק שדרשנו מקודם, עשר דגנך וכו'. אז מה הם אותם אחרים לומדים מהפסוק הזה ששימש כמקור לרבי עקיבא, רבי ישמעאל ובן עזאי לזה שבכור אינו נפסל משנה לחברתה? אז מה האחרים לומדים מזה? מי דרשי בי? מבי אלי לכדתניא. יום אחד משנה זו ויום אחד משנה אחרת יש כאן בפסוק הזה תאכלנו שנה בשנה, אז ניקח יום אחד משנה זו ויום אחר משנה אחרת, והפסוק הזה נמצא בעניין בכור. לימד על הבכור שנאכל לשני ימים ולילה אחד, זאת אומרת זמן אכילה של בכור נלמד מכאן. רש"י כותב יום אחד משנה זו ששחטו כמצוותו בסוף שנתו. הבכור הגיע לסוף השנה שלו, ובתוך אותו יום בסוף השנה נשחט כדין, וכמה שמקרא דנאכל אותו יום ויום המחרת שהוא משנה אחרת. אז זה מלמד שזמן אכילה של בכור הוא שני ימים והלילה שביניהם. ורבנן דנאכל לשני ימים ולילה אחד מנעל הוא, הרי הם תפסו את הפסוק הזה שאינו והבכור אינו נפסל משנה לחברתה. אז מניין לרבנן שבכור נאכל ליומיים? אמר קרא, יהיה לך כחזי התנופה. גם זה פסוק שנכתב בבכור במדבר פרק י"ח פסוק י"ח, וכמו כמו חזי ותנופה הפסוק שכאן כותב יהיה לך לגבי הבכור כחזה התנופה, כמו שחזה ושוק של קורבן, רש"י מביא את הקורבן תודה, אבל אנחנו יכולים להזכיר חזה ושוק של של קורבן שלמים. מה שאמרתי אגב שרשי מביא קורבן תודה זה בפירוש השני שלו, אבל בפירוש הראשון רשי אומר כחזי התנופה, דהיינו חזה ושוק של שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, כמו שזה זמן אכילה של שלמים שני ימים ולילה אחד, גם בכור שני ימים ולילה אחד. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שלישי של מסכת תמורה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתחיל פרק רביעי, פרק ולד חטאת. עד כאן שיעורנו להיום.